בשם רעם. ברשות כל הקהל הקדוש, אני מדבר בעזרת השם על כמה דברים יסודיים בהלכות של פסח, חמוס ומסע. כידוע, יש חמץ ויש מצה. מה ההבדל בין חמץ למצה? חמץ זה בלשון חמוץ. הבצק, כשלשים אותו, הוא ריח שלו ריח של חמיצות. מה שאין כאן המצה. כמה שלא נותנים למצה לטפוח, לשים אותה מה שיותר מהר, היא לא מחמיצה. זה הפירוש המשמעות של המילים. אבל יותר עמוק, כשמתבוננים בכל מילה בתורה, כל שפה, כל לשון, יש לזה הרבה יותר משמעויות. ואחד מהפירושים של המילה מצא זה מלשון אמצע. האותיות החר מתחלפות אחת בשנייה. מצא זה מלשון אמצע. מה זה אמצע? יש לנו ידוע, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלוש דברים אלו בפסח, לא יוצא ידי חובתה. ואלו הן, פסח, מסע ומרורים. פסח, קורבן פסח, מסע ומרורים. פסח, על שם מה? על שם של פסח. מסע, על שם שלא הספיק בסגום של אבותינו להכניס. ומרורים, על שם שמררו את חייו היום במצרים. אבל השאלה למה רבן גמליאל הלך, לא לפי הסדר. הרי קורבן פסח זה לא נאכל ראשון. קורבן פסח זה אחרון. הרי אנחנו עושים אפיקומן בזמן הזה שאין לנו בעבורתנו הרבים בבית המקדש, אין לנו קורבן פסח, אנחנו עושים אפיקומן. והאפיקומן זה הסוף של הסעודה. הדבר האחרון זה נאכל קורבן פסח, ונאכל זה נאכל על הסובה. בסוף הסעודה. זה הדבר האחרון אפיקומן. בזמן שבית המקדש קיים, קורבן פסח הוא האחרון. ומה הטעם? משום שנאמר הוא עסם לא תשברו בה. כמה ש... האדם כבר שבע, הוא לא יבוא לשבור את העצם, ברוך השם הוא רגוע, אבל אם תביא לאדם לאכול את הסולי, קורבן פסח, בהתחלת האכילה, בעוד שהוא תאב לאכול, הוא עלול מהרעבון שלו לשבור את העצמות, ואז הוא עובר על האיסור הזה של בעצם לא תשברו בו. תודה רבה. לכן צוותה התורה זה אחד מהטעמים שהתורה מצווה לאכול את הקורבן פסח בסוף. אז אם כן, למה רבן גמליאל מקדים את הפסח? לפני המצע, הרצה המסע ומרורים, אחר פסח. כמו, במה נשתנה? במה נשתנה? אנחנו אומרים, מה נשתנה על הלילה הזה מקורש בחור? אנחנו אוכלים חמץ ומסע, התחלנו עם החמץ ומסע. אחר כך, בכל הלילה שואר ירוקות, ועל הלילה הזה מרורים. ואחר כך, בזמננו אנחנו לא אומרים את זה, אבל בזמן בית המקדש, מי שיראה במשנה, במסעת פסחים, בפרק האחרון, או ברמב"ם, בזמן שבית המקדש היום, שבכל הלילה אנו אוכלים בוסר, סולי, שולוג ובושול, והלילה הזה כולו סולי. זה הסדר, זה הדבר השלישי לפי המציאות. ופה רבן גמליאל הפך את הסדר. למה יש פה רעיון? הקורבן פסח זה דבר שאנשים מתאבים לאכול את זה. הריח של הסולי נודף. אדם שמריח את זה מתאבן לאכול. ולא רק זה, גם הטעם של הסולי יותר חשוב מהדבר שמבושל. למה? מצאנו אצל אדם הראשון, שמסכת סנהדרין, שהיה בגן עדן, והאדם הראשון עוד לפני החטא, היו מלאכי השרת, כתוב, מסננים לו יין ונותנים לו בשר סולי, בשר צל, צלוי. למה זה המובחר שבמאכלי, הסולי? למה נקרא שמו סולי? כל אחד אומר, כל אחד שמחלקים את הסולי, כל אחד אומר, צלי, 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 צלי. כן, אז אני מחכים לזה. אז אם כן, זה יוצא שבעצם זה דבר שהכי טוב לאכילה. זה מהקצה אחד. הקצה השני זה המורר. מר, לא רוצים לאכול אותו. והמסע היא באמצע. לחם עני. זה לא שזה כל כך רוצים לאכול אותו, אבל זה לא עושה טעם לא טוב. אז זה ממוצע. אז זה המסע היא באמצע. עוד כן וכן יש הרבה פירושים אחרים. לא יודעת, לא יודעת. יש 28 פירושים על הרק הזה, ואולי אפילו יכול להיות עוד יותר. מה המשמעות של הילד של המצא. אבל אני רוצה להקדיר לפני שאני נכנס לנושא ההלכתי. בהגדה של פסח אנחנו אומרים חכם מה הוא אומר. מה אומר החכם? מועדו והחוקים והמשפטים אשר סברו אדוני אלוהינו אתכם. החכם שואל לא כמו הרשע. הרשע מה שואל? ראש אבא הוא אומר מועדו זה לא חם. לא חם ולא לא. מזלזל. אבל החכם רוצה לדעת את כל המצוות. מועדו והחוקים ושפטים. יש פה בעצם שאלה, גם הוא אומר חכם, הרי מה, לא חכם ולא לא, גם הוא אומר השם צבא מתחיל. טוב, זה לא כל כך שאלה, כיוון שבעצם הוא מדובר על הבן, הוא לא היה בזמן יציאת מצרים. הוא שואל את האבותיו, את הזקנים, אתם הייתם ביציאת מצרים, תגידו לי מה השם צבא אתכם. אני לא הייתי שם משהו צבא אותי. והרשם מזלזל, כמו אבל זה לא חכם, כאילו מה אתם עושים, מה זה, זה דברים בטלים, חס ושלום. טוב, זה אפשר אולי להבין. אבל השאלה מה אנחנו עונים לו? הוא שואל מועדה ואנחנו עונים אפתו אמר לו כרכת הפסח אל מפתילן אחר הפסח אפי גמן. הוא שאל מה מועדה והחוגים ומשפטים, תגידו לי, אני רוצה לדעת את כל ההלכות, את כל העניינים. אנחנו אומרים לו דבר אחד, אל מפתילן אחר הפסח אפי גמן. לא זה משהו לא בקשר, דבר אחד בקשר הרבה דברים. יש אצל יעקב אבינו כשבא לקבל את הברכה ליצחק, אחרי שיצחק אבינו הוא עשה את המטעמים כמו שרבקה אמנו יעשה לו ותיתן את המטעמים ואדל לה המי הרעשה לו, כתוב ועשיו הנה פתאום בא יצחק מתפלא ויהיה חרד עשיו חרדו ג'דל עזמל מי איפה הוא הסוסי ועשיו מתחיל לבכות ויאמר בוא אחיך במרמה ויגח ברחותך. יצחק אמר לו תשמע אין מה לעשות, אחיך בא במרמה. מה זה במרמה? אומר לתרג'ום בחכמה. הוא לקח את הברכה שלך. ועשיו ממשיך עדיין, ובכל זאת לבקש את הברכה. שאלה, מה בעצם, מה יצחק אבינו אומר לו? מה הוא? הוא אומר לו, אחיך לקח את הברכה. מה, וכי יצחק לא יודע שאפשר עוד לברך את עשיו? וכי הוא הביא לו גם כן צי. ויצחק לא יכול לאכול את זה. תאכל. תאכל כמה, תאכל אפילו קצת. אגיד הוא שבע, לא מסוגל עוד לאכול יותר. עוד שעה, שעתיים, אוכל להתעכל, נכון, מה הבעיה, כאילו, מה הבעיה לחכות? אתם מרגישים את השאלה, שומעים את השאלה, אתם חושבים שזו שאלה או לא שאלה? מה יצחק דוחה את עשיו? רק עשיו לא מתר, וממשיך בכל זאת לבקש. אבל יצחק אומר, לא, לא, כבר אחי חלקה. טוב, מה הבעיה? אפשר עוד לאכול, עוד כמה ש... זה, הרי באותו לילה היה ליל פסח, לכן עשו שני ג'לו יעזים. אחר זה כבר לגרור לפסח, ואחר זה כבר לחזור. אז יש עוד זמן, יש עוד זמן כל הלילה. תשמעו תשובה מפליאה, ממש דבר שאני חושב שזה דבר מדהים. יש ספר, יש בספר בעל מדרש תלפיות. הוא אומר, מביא מדרש שמקדמונים דבר נפלא, פלא ופלא. יעקב אבינו, אחרי שנתן ליצחק לאכול את שני גדי העזים, אחד חולי ואחד מבושל, הביא לו גם, לא רק את זה, ארבעה כוסות לשתות. זה היה ליל פסח, ליל הסדר. ויאמר לו יין וישת. איפה זה רמוז? ויאמר לו לשתי אותיות, לשם אתם זוכרים מה הטעם של ויאמר לו? מה הטעם? הרי טעמך, שניים. אז ארבע, ארבע, ויאמר לו ארבע כוסות יין וישת. לא רק זה, רבקה אמנו עשתה מצות. ותיתן את המלאמים ואתה לחם אשר מצות. עשתה מצות. וכולי וכולי. וגם כתוב אף המטעמים ואף הלחם. יש ריבוי, ילעת ואת, הרבה הרבה דברים. גמר יצחק אבינו לאכול, אומר לו יעזב, אבא, הנה אפי גמן. כך עכשיו אתה אוכל אפי גמן. שכן תנסוף במרמה, בג'מוד הוא יהיה אפי גמן. מישהו פה יש לחשבון, אז אם היה את החשבון, 287. המספר שבמרמו 287 מספר בדיוק אפי גמר, אותו מספר עמד נתן לעקב אלו לאחר אפי גמר. למה? מה החוכמה של יעקב? הוא יודע שהעשב עוד מעט הגיע, הוא עשה סטוף שהוא לא יוכל לאחר עוד מותו ערב. אמר לו תשמע אבא זה אפי גמר. אמר לו יצחק מבחס, הוא אמר לו תשמע יחיך אבא עשה לי זה, אבל לי אפי גמר אני לא אמר אבא עשה לי, איך אין אסור בליל הספר אחרי אפי גמר לא אוכלים כלום, זה אפי גמר לא טועם שום דבר אחריכם, רק שתי כוסות יין, אבל כי זה כוסות של מצווה. אבל הרי כל הלילה אסור לאכול דברים אחרים כדי שישנו טעם הסוף בפיו. יפה. אז אחרת, 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 נשים, נשים להם. יש פה בעצם, שלנו בהגדה ארבעה בנים. אחד חכם, ואחד ראש, אחד תום, ואחד שאינו יודע לשאל. תום, ואינו יודע לשאל, זה אנחנו מבינים. יש אדם תמין, לא מבין חכמות, לא מבין. ויש שאינו יודע לשאל. אבל מה זה החכם והרשע? יש רשע ויש חכם. מה, הפוך מרשע זה חכם? רשע מול החכם המקביל זה צדיק. לא, לא חכם. רשע זה רשע. מה מול הרשע? הצדיק. למה אתה אומר חכם? מה, וכי לא יכול להיות שיש רשע חכם? יש חכם ממה לא רע. יכול להיות שהוא חכם, אבל הוא מרושע. רשע מרושע. אז למה מקבילים אותו מול, 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 מול הרשע? אז עכשיו, עכשיו אנחנו, אם אנחנו מתעמקים, אנחנו מבינים טוב. שימו לב, מה אומר הרשע ומה אומר החכם? הרשע אומר, מוה עבדה זאת לחם, הוא לא מזכיר את שם השם. זה עשו. יעקב אבינו שם שמיים שוחרר בפיו, כי יגרו אדוני אלוהיך על אבונה. שימו לב איך החכם מדבר. מוה עבדה וחוגים, המקדוש שחסובו, אדוני אלוהינו ארחם. הוא שם שמיים שוחרר בפיו. זה יעקב אבינו. יעקב אבינו, שאלנו, למה אתה אומר לי רק את ההלכה הזאת? אין מחדרים אחרי פסח אביתם, זה החכמה של יעקב. זה לא מדבר פה על צדיק, מדבר פה על חכם, כמו יעקב אבינו, זה הדמות שלו. ואתה אומר את ההלכה הזאת, כי בעצם יעקב אבינו השתמש בחכמה הזאת, ולכן אנחנו מזכירים רק את ההלכה הזאת, כי זה בעצם החכמה של יעקב אבינו. החכמה שלו הייתה כדי לסגור, כדי שעשיו לא יקבל את הברכות שנתן לו לאכול הפתאום. גם אמרתי את זה בתורת הקדמה, אבל עכשיו מה שאני רוצה להגיד בעיקר זה מה שנוגע לנושא הלכתי, מה שנוגע, בזמננו זה הלכה למעשה, גם אבותינו בתימן השתמשו בהלכה הזאת, מי שיודע מה שבתימן היה מקובל שעושים את החיטה עם חרמל, אתם, אני לא יודע אם אתם מכירים בטח, אבל אולי שמעו את זה המבוגרים, כדי שהקליפה של החיטים תבשור, שמו את זה בתוך עשבים שהם גורמים, עלים, כדי שזה נשאר. כן, חרמל. כן, מה אתה מכיר?
לא, זה אשתי, סיפרה לי. היא באה מתימן, אני יודעת.
טוב. כן. ברוך אתה אלינו, אוי, אלוהינו, מה לכאן? שהכל נהיה בברוך. העלי, העשבים האלה לוקחים אותם כשהם כבר יבשים באמצע היום, שאין גשם ביום לא מעונן וכבר השמש כבר כמה שעות יבשים, שמים בתוך זה את החיטים וזה גורם, החיטים הלחות שלהם גורמת שהקליפה תמשור מהר בתחינה. שאלה למה זה מותר? אומר מערב, כי מפירות בין המחמיצים. זה כלל שהרמב"ם כותב אותו בהלכות חמץ ומצה, על פי הגמרא במסכת פסחים דף למדי עמוד א'. אני קורא לכם לשון הרמב"ם, הלכה שנייה בפרק חמישי. חמישו מיני דרכון אלו, דהיינו חיטה וסערה קוסמת, שיבולת שועל ושיפון, אם לא שון במי פרס בלבד ולא שום מים, לעולם אינם באים לידי חימוס. אלא אפילו היא נחם כל היום אשר נתפוח הבוסק, הרי זה מותר באכילה. אם אדם לש את הבצק לא במים, אלא במפירות, דהיינו לוקח רימונים, למשל סוחט אותם, או לוקח תותים סוחט אותם, או חלב, או דבש, לש את הבצק בלי טיפת מים, רק מים של פירות, או יין, או שמן, נקי, אבל בלי שום תערובת של מים, כלל ועיקר, קבלת חזר, קיבלו חזר איש מפי איש על משה רבנו שהדבר הזה לא מחמיץ, חמץ רק עם מים. אז לכן אומר הרמב״ם, מותר באכילה שאין מפירות מחמיצים אלא מסריחים. ככה כתוב ברמב״ם אצלנו, ועל סמך זה מעריץ כותב בשאלות ותשובות פעול הצדיק חלק שלישי סימן קוב למדי, שלכן נהגו לעשות את העשבים האלה כדי שהרטיבות שלהם גורמת שהחיטה תתלחלח ותנשור. בזמננו משתמשים בזה אלה שעושים פפושדו, עושים מצע עשירה, מה שקוראים היום, עושים את זה עם יין. על העניין הזה של מפירות אלה מחמיצים, כן, מכירים את זה. העניין הזה הוא לא פשוט, בגלל שהפפושדו זה לא רק שזה מתערבב עם יין, שמים גם חומרי הטפחה כימיים שבעצם זה עושה החמצה בפעולה כימית, וזה יוצא בסוף שזה חמץ. לכן בפועל אנחנו לא מתירים את זה. כן, יש רבנים שמתירים את זה, אבל זה זה שאלה קשה מאוד, זה מובן, שומר נפשו בטח ירחק מזה. בכל אופן, יש פה עוד שני היתרים, מפירות לא מחמיצים, כיוון שזה רק נעשה קמח עם מים, אז לכן הם סוברים שזה מותר. אבל צריכים לדעת, כתב ככה, רמב"ם כותב, הרי זה מותר באכילה, אבל הבן של הרמב"ם, רבנו אברהם, בספר מספיק לעבדי השם, הוא כותב שאבו מורי חזר בו, והוא מחק את השתי מילים האלה, והוא כתב, אין חיובים עולם קורא. מפירות, מה הדחה? לא מותר, לא חייבים על זה קרה. פירושו שזה לא חמץ גמור, לא שזה מותר באכילה, זה חמץ בדרגה פחות, או שחמץ שאסור מדרבנן, או אסור בלב, לא בכל החומרות של החמץ. משמע שיש בזה אם כן חמיצות מסוימת, איך הוא מעיד? שאבא שלו גרר את זה, דהיינו מחק בספר שלו, ותיקן את זה. למה? הוא דייק מלשון הגמרא. כתוב בגמרא, אמר יש לגיש, איזו שאני לא שואב יעיל ושמן ודבש, אין חייבים עליהם מוסר קורת. אז אומר הרבה, מכן מובן, לא שזה מותר, לא כתוב מותר, כתוב שלא חייבים על זה קורת, משמע שזה אסור. ועל, עכשיו, על הנושא הזה יש ויכוחים גדולים, אין זמן להיכנס לכל המהלך הזה, רק רוצה להגיד לכם מה שמדובר על זה בספר תל חיים. אני אלך לפי הסדר של הדברים שלו, ככה שלא נגלוש לזמיים שאין להם סוף. בספר חלק של פסח, דווקא סדיריו, הוא כותב, הוא מביא בהתחלה שברם שלנו כתוב מותר באכילה, אבל בדפוסים הישנים כתוב לא חייבים על זה קרה. אז אם כן, יש בזה איסור. בעצם, רשי ככה אומר. רשי אומר בספר פסחים, רשי כבר אומר את זה בלי קשר לרמב"ם. רשי אומר, זה חמץ מוקשה. מה זה חמץ מוקשה? פירושו חמץ לא גמור. זה אסור. ורבי אברהם בן הרמב"ם, הוא כותב ש... אומר, קיבלתי מאבו מורי את הדקדוק הזה, שלמדתי לפניו, והרמב"ם, שמעתי מאבא שלי, הוא אמר שזה, מפה יש הוכחה שזה לא מותר, וגרד על הרי זה מותר ותיקן בכתב ידו, אין היום לא קורה. עכשיו פה יש ויכוח, האם אם זה נכון או לא נכון. יש כאלה אמרו, טענו, איך יכול להיות, אם הרמב"ם חזר בו וסבור שזה אסור, יש הלכה רביעית. שם כתוב מפורש למותר. יש הלכה להלכה ד', מותר לבשל הדגן או הקמח במפירות. הרמב"ם אומר שאם אתה לוקח גרגירים של חיטה או קמח ואתה מבשל אותם במפירות, זה מותר. למה? כי מפירות לא מחמיץ. וכן בצק של לשון במפירות, לקחת בצק ולא לשת אותו עם מים, עם מפירות, אם בשלו במפירות או קלו על המחבר בשמן, הרי זה מותר, שמפירות אתה מחמיץ. אז שואל, המעריץ שואל, וגם הנודע ביהודה, הם אומרים, איך יכול להיות מה שרבי הרמב"ם אומר? אם הרמב"ם חזר בו ותיקן בהלכה ב', במובן שמשמעות שזה אסור, אז היה צריך לתקן גם את ההלכה ד'. אם חוזר בו, חוזר בו, אבל ההלכה ד' הוא לא תיקן אותה. אז איך יכול להיות? אז הנודע ביהודה אומר, שאם כן, זה טעות, לא יכול להיות, הרמב"ם לא חזר בו. כאילו הוא מכחיש את זה. אל תאמין, זה לא נכון, הרמב"ם לא חזר בו. מעריץ כותב בסגנון שמשמע שהוא לא הביא, שלא, לא, 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 לא עד כדי כך, אבל המסקנה היא שזה מותר. פירושו שנכון כתוב בגמרא שזה לא חייב לעשות מוצר כרת, אבל כבר אומרים המפרשים נכון. המילים משמעות שלהם שזה אסור, אבל זה לא דווקא. כי הרי בסוגיות אחרות כתוב מפורש מפירות לא מחמיצים. לא מחמיצים פה, משמע שזה מותר. אז מה שכתוב פה, לשון לא מדויק, ובעצם הכוונה מותר. אז אם כן יוצא, לפי כנראה שההבנה של מעריף בזה, שבהלכה ד' הרמב"ם מסביר את מה שהוא כתב בהלכה ב'. מה שכתוב בהלכה ב', שזה לא חייב כרת, בהלכה ד' אני מסביר לך, אל תחשוב שזה אסור, אני מסביר לך בהלכה ד' מפורש את ההיתר. עכשיו תשמעו ככה. פירוש המשניות, הרמב"ם גם כותב שמותר, מותר לאכול מפירות לא מחמיצים, אבל יש שם הרגעה, תיקון בצד. לא, אין חייבים עליו כרת. מי עשה את התיקון הזה? אז יש שאלו כן, זה אותו מביא פה בערה מספר 33. יש כאלה אומרים שהרמה בעצמו תיקן, יש כאלה אומרים שהבן שלו רבי אברהם תיקן, יש אומרים לו מישהו אחר, לא יודע מי זה, חכם אחד מבית המדרש גם הוא שהוא תיקן. טוב, יש פה איזו תעלומה. בדף קוף צדיתת כותב, ואני קורא לך בספר את הלחיים, ושאלות ותשובות פעולה צדיק, זה הספר של מארץ, חלק שלי שסימן קוף למדה, יש לדחות את העדות שמובד במעשה רוקח, מכוח דברי הרמב"ם בהלכה זו, וישב בזה את מנהג תימן, ללחלח במפרות את החיטים, ומהם עושים מצוא את דברי תחינתם. הוא הבין שמעריץ לא קיבל את העדות הזאת. זה לא יכול להיות, מה שאתה אומר, שהרמב"ם סובר שזה אסור, ואם כן, הרמב"ם סובר שזה מותר, ולכן לפי זה מה שאבותינו נוהגים, מה שאנחנו נוהגים, ללחלח את החיטים, זה מותר. ככה הוא אומר, אני לא חושב שהוא צודק, כי לא נראה שהמתכוון, המערץ לא יכול להגיד דבר כזה. אחרי שרבי אברהם בן הרמה מעיד ככה, יש לך חיש את העדות שלו. הוא יודע משהו דבר, אדם גדול בתורה, הוא אומר שהרמה חזר בו, אתה לא יכול להחיש את זה. אלא כמו שהסברתי, המערץ מתווכח עם רבי אברהם, הרמה מתיקן, אין ספק. אבל השאלה איך לפרש את התיקון. רבי אברהם מבין שאסור, רבי המערץ אמר לא, זה מותר, והלכה ד' תסביר את ההלכה ב'. בהלכה ב' אפשר להבין שאסור, אבל זה לא ההבנה האמיתית. הלכה ד' תסביר את זה. אחר כך הוא מביא שיש מי שאומר שרבנו צפה ברוח קודשו שעתידים לשבש את דבריו בהלכה ב', לפי כך הוא כתב את זה כדי להגן עליי. כאילו הרמב"ם ברוח הקודש, ידע הרמב"ם שיבואו ויגידו שזה טעות, ולכן הרמב"ם זה... טוב, זה קצת נראה לי, זה דבר, הוא כבר כותב בעצמו, זה קשה תשובה. זה נראה דברים מוזרים, להגיד דבר כזה. צריכים לדעת, גדולי ישראל, אפילו בדורות האחרונים, כהרבה ספרים שחברו, כתבו את זה ברוח הקודש, נכון? ודאי שכמובן, אמנם כתוב שמי שחרב את המדינה שבאותה לא רוח הקודש מישראל. אבל בכל אופן יש דרגות מסוימות שחכמים גדולים בישראל שכתבו את הספרים שלהם, אז כמו שרתה עליהם שכינה. דיינו, אפילו שהוא כותב מעצמו, לא נביא, אבל הקדוש ברוך הוא כביכול עוזר לו. זה הדברים שהוא, גם הרמב"ם ודאי שהוא כתב הרבה דברים, ורוב הצדקות והקדושה שלו כתב דברים כאלה. אבל זה, הרעיון הזה פה, זה לא מתאים, זה לא שייך ככה. יש פה, כן, אני ממשיך כדי עוד מעט תבינו את המסקנה. יש בדף רש, פה כתוב שיש פה טענה. למה הרמב"ם לא תיקן את ההלכה הרביעית? היה צריך למחוק את כל ההלכה הזאת. והרמב"ם לא נהג לגרור כדבריו, אלא העביר קולמוס על האותיות באמצע וכתב את התיקון למעלה. שמו, יש פה טענה מעניינת. הרמב"ם, כל חכם, כל תלמידי חכמים, כל זמן שמסכנים, תחתם מתוספת עליהם. נגיד הוא חשב ככה, אפילו כתב ספר ככה, ואחרי כמה זמן הוא מתחרט, טעיתי, לא הבנתי נכון, ואז הוא מוחק בספר שלו. אז הרמב"ם, זה לא דבר אחד, יש הרבה דברים שהרמב"ם חזר בו במשך הזמן, בכל מיני סיבות שהוא התעמק יותר בסוגיות, או שמע דעות אחרות, והחליט שבאמת זה טעות וצריך לשנות. אבל הרמב"ם בדרך כלל לא מגרד, לא לוקח סכין ומוחק את מה שכותב, הוא עושה קו, וכותב את מה שאת התיקון מעט. למה פה הוא גרד את זה? טוב. זה שאלה. וחוץ מזה, כתב ידו של רבנו מוכר וידוע. כתב ידו של רבי אברהם מוכר וידוע. אין שום ספק שזה כתב את זה רבי אברהם. אז במילים אחרות יש פה שאלה. למה הרמב"ם תיקן בחיבור? למה לא תיקנת בפירוש המשנה? הרי מה שכתבת מותר לא יכול, כתוב גם בפירוש המשנה. אז בחיבור תיקנת, פירוש המשנה לא תיקנת. למה? למה לא תיקנת? זה שאלה. כן. נמשיך הלאה. מה שהוא כותב פה, החכם הזה, הוא אשכנזי, החכם הזה שכותב, אבל הוא מכבד את המנהגים של התימנים. אז הוא כותב ככה, אבל זה לא, אי אפשר לסתור את העדות של מעשה רוקח, זה בשם רבי אברהם בן הרמב"ם. העובדה שמנהג תימן לתנן את החיטים בעשבים, זה לא מוכיח שום דבר. מנהג תימן מבוסס על נוסחת הרמב"ם לפני שחזר בו, שהיה מבורר להנחה שאין שום איסור, אפילו עם החיטים שהיו מבורר. נכון, התימנים ככה נהגו. זה הרב, כמו שהרמב"ם היה סבר בהתחלה, אבל הרמב"ם חזר בו בסוף, זה לא ידעתם. בקיצור, הוא אומר שיש פה הרבה קשיים, והמסקנה שהרמב"ם כן חזר בו. מה שיוצא מכל הדברים האלה שיוצא שההיתר של הפפושדו, שזה נהיה ממש הקראת ונבלה. אם סומכים על גדולי העולם וביניהם הרמב״ם שאומרים שזה מותר, בסוף מתברר שהרמב״ם עצמו חזר בו, אז בוודאי שההיתר אין לו כל כך מה לסמוך. לא שזה מופקע, יש פוסקים שמתירים. אבל נגיד מרן לבית יוסף, הוא לא ידע את זה שהרמב״ם חזר בו, הוא לא הגיע לו העדות הזאת, הוא לא מזכיר את זה בשום מקום, הוא לא ראה את זה, זה נמצא בספר בכתב יד, ספרים לא נדירים שלא הגיעו לידיים שלו, אז הוא כדר שמותר, לפי הספרים שהיה לו, בסופו של דבר מדבר לו שבעצם זה טעות. מה שאני רוצה להסביר ככה. רבנו אברהם בן הרמב״ם, הוא אדם גדול. אי אפשר, המהלך של מעריץ, שהוא מסכים עם רבי אברהם בן הרמב״ם, רק הוא מפרש אותו בצורה, מפרש את העניין בצורה אחרת, לא, זאת אומרת, כאילו, אתה צודק, הרמב״ם תיקן, אבל בסופו של דבר הכוונה היא שזה כן מותר. אבל לפי המהלך של רבנו אברהם בן הרמב״ם, הרמב״ם כתב מותר, ואחר כך מוחק וכותב אסור. אז בעצם השאלה, למה אתה גורר? למה אתה לא מתקן? בעצם זה הוכחה לדברי מעריץ. אם אדם רואה, אם נתאר לעצמנו, שאנחנו רואים ספר, כתוב מותר באכילה, פתאום יש פה תיקון, לא, זה רק לא חייבים לא חייבים סוכר, אנחנו מבינים שאסור. אבל מי שלא רואה את הנוסחה הזאת, הוא רואה ככה, כמו שבגמרא כתוב שלא חייבים מלחמות סוכר, ואפשר לפרש את זה שזה לא דווקא, אז גם ברמה מבחר לפרש לא דווקא. מובן. ככה המהלך של מעריץ, גם הרדב"ז, גם הרד"ז, ככה הם הבינו. הם ראו שהרמ"א כתב, ובכל זאת אמרו שזה הרמ"א מתכוון שזה מותר. כי הרי הוא ממשיך גם אחרי זה מיד. אין מבירי מחמיסים, אלא מסריחים. להנחה דלת כתוב מפורט, מותר לבשל, אז מתכוון שמותר. אי כתבת, אין חייבים מלחמות סוכרת? זה לא דווקא. ככה זה שלב שלב, התחלתי עם זה, אבל בסופו של דבר תבין שזה מותר. רבנו אברהם ראה והבין שהרמ"א עוזר. מה יעשה הרבנו אברהם עם הלכה דלת? צריכים להגיד שבהלכה דלת הוא מבין שזה לא סותר את זה. דענו, דעת רבנו אברהם בן הרמב״ם, בשם הרמב״ם, אומר שאבא שלי חזר בו, כך הוא מעיד, הוא אומר שלמדתי לפניו, וראיתי גם בספר שהוא תיקן, אז על כורחך שההלכה הרביעית לא סותרת את ההלכה השנייה. ההלכה הרביעית באה להגיד, מותר לבשל הדגן או הקמח במפירות. למה? דגן, לקחת דגן, לבשל אותו עם מים אסור. למה? זה חמץ. וכאן וחומר אם זה יתבקע, אם זה מתבקע זה חמץ גמור של התורה. אבל במפירות, שגם אם זה יתבקע, זה לא יהיה חמץ גמור. זה דרגה פחות. אז אני לא חושש שאולי זה יתבקע. בסופו של דבר, אני מבשל את זה. הבישול, זה מביא אותו לידי שמפסיק את התפיחה. אז לכן, פה לא עשו את זה. יש הלכה ג' הרם כותב שלא מבשלים חיטים במים. זה כן מותר. למה זה מותר? כי פה זה נחת דרגה, זה פחות, אז זה אפשר. וכן, בצק של לשון במפירות, אם בשלו במפירות או כלב על המחבת בשמן, הרי זה מותר, שמפירות אנחנו מחמיסים. יש כאלה שהבינו שהרמב"ם מתכוון, שאפילו שבישלת את זה, בכל זאת זה מותר. אני חושב שרבי אברהם בן הרמב"ם לא התכוון לזה, הוא הבין אחרת. הוא אמר ככה, לקחתי בצק, לשתי אותו במפירות. אם אני אבשל דענו, לא רציתי לזה לטפוח, אני עשיתי בצק. ועם מה הרבבתי אותו? עם יין. יין בלבד בלי מים. לשתי אותו במפירות. עכשיו, אם אני אצא לזה, אם זה יתעכב, זה יתבח. אבל אני לא מחכה שזה יתבח. לשתי את זה. לא יודע כמה זמן חיכיתי. בכל אופן, אני לא רואה צפיחה. לא רואה פה התנפחות. ואפילו אולי קצת, לא נורא, אבל אין בזה סדקים. עדיין בצק כשהוא מתנפח, נהיה בו סדקים, כקרני חגבים, כל מיני סימנים של חימות. אין סימנים של חימות. אני הולך ומבשל את זה, עצרתי את זה. אז אם בשלו במפירות, פירושו זה תנאי, באופן הזה זה מותר. זה לא כמו שמבשלים במים. דהיינו, מורידים את הדרגה של מפירות קצת פחות, ואז יוצא שבעצם, אז רבנו אברהם בן הרמב"ם אין שום עליו קושייה, למה הלכה? זה לא סותר. נכון, מפירות אסור, אבל האופנים האלה מותרים. זה פחות או יותר, אני חושב שהעניין מובן. ואם רוצים לשאול משהו, אז...
שתי שאלות, בדרך הלימוד בספר תרשיים כתב שאם הוא חזר ואדם לא חזר בו בפירוש של משניות, אפשר לומר את זה ברמב"ם, כי הרבה דברים אנחנו יודעים שהרמב"ם...
לא, זה בדרך כלל זהה, זה הולך ביחד, הוא מתקן בשני המקומות, הוא לא מתקן רק
לזה.
מה?
זה
נכון, אבל יש את המהדורות האחרונות שרואים שבסופו של דבר הוא בעצמו תיקן. רק אם אין לנו את זה, הגיע לנו הנוסחה הראשונה. אבל כשבודקים את הכתב יד, רואים שהוא בעצם הוא כן תיקן. יש לפעמים שכאלה שלא הגיע להם המהדורה האחרונה, אבל הוא כן תיקן בספר שלו, ולא הגיע, לא התפזר. נכון, כמול זה, נכון, יש קצת הבעיה ש... מה? למה מחמירים? תראה, יש פה כנראה ויכוח מציאותי. פה ויכוח על... או שיש כמה סוגי כמול, אבל מה שחוששים שיש בזה תערובת של שיבולת שועל. הבעיה היא שגם לא יודעים בדיוק מה זה שיבולת שועל. כולם יודעים שיבולת שועל, כתוב בספרים, אבל מישהו יגיד מה זה שיבולת שועל, רוב האנשים לא מכירים את זה, זה לא מצוי. מה זה שיבולת שועל? זה משהו שגדל במדבר, במקומות... בקיצור, יש חששות בזה, מובן. שומע נפשו הרחק, סך הכל שבוע ימים אפשר להסתדר בלי זה, או לגרוב את זה אחד אחד. טוב, בפסח לא כדאי להיכנס לשאלות, מובן.
רווח ביום הראשון תשביטו סלונו בתיכן. זאת אומרת שביום הראשון, כמו לא אמר, בערב פסח צריכים להשביט את החמץ. והשבטה של החמץ זה בשריפה. אם אדם לא נשאר לו חמץ, בעצם הוא פספס את המשווה הזאת?
יש אומרים שאם אדם... אין לך, אתה פטור. אבל יש כאלה אומרים שכדאי שיקנה וישרוף. נכון, כדי לקיים את המצווה, אז תשביטו סלונו. אבל זה, אולי זה חומרה, מבחינת חינוך, עוד איש אחרונים שככה סוברים, שאדם שבעצם כבר גמר את החמץ לפני פסח, ניקה, כלום, הגיע ערב פסח, אין לו חמץ. מה ישרוף? אין לו.
על מה שכה?
אה?
על מה שכה?
חלב, עוד מה שכה?
איפה כתוב לשרוף?
אה?
לבער כתוב, לא לשרוף.
אה, נכון, כן, נכון, בעצם מן התורה ביטול הוא בלב, נכון, ותשביט הסוהר תרים תבוא תלון, הביטול שבלב, חכמים אמרו לשרוף, זה מדרבנן, חכמים תקראו לשרוף, יש בזה כאילו, זה לא חווה מן התורה.
לא, יכול להיות שזה מנהג עשו, כדי ליצור אווירה כזאת, הנה אנחנו מחסלים את החמץ.
אני יודע שאני גרמתי לכך שלא יהיה חמץ, לפני פסח זה נקרא ביום הראשון?
לא. אפשר להגיד שעשיתי, הבאתי למצב שבאום הזה, אבל המשמעות של המצווה שביום הזה תעשה. דווקא
ביום?
לכן הם אומרים שיש בעיה שאינן להסתיק חמץ ביום בכל זאת ולבעיה. הרי מה
הפרשש הראשון, כמענה קודם.
נכון, הראשון עוד
כמו עולה. כן, אז לא דווקא ביום הראשון, כמענה קודם.
לא, אבל כמענה ערב פסח, אבל אתה עשית את זה כבר ארבעה ימים לפני פסח.
אם זה קודם,
אני גם אצלם. לא, ממש מה, לא, לפי דבריך, אז אפשר גם לשרוף כמה ימים לפני פסח. יום אחד הקדימו, ערב פסח, זה על מה, הראשון, אחד לפניהם. כן, אתה אומר, אולי נגיד שכבר לשלול את הכל. המשמעות היא שזה, עכשיו, יש זמן, יש לזמן זמן מוגדר.
כמה חילק, כמה...
נכון, נכון, כמה חילק, נכון, זה גם רעי.
מה, האשכנזים למשל, אסור להם לטבול את המצע, המצע שאנחנו קונים הרגילים, כמו פתול תקומה תימנים. ברגע שהם זה
כביכול
כאילו
מזה מחמיד. מצא שרויה.
אה?
הם קוראים לזה מצא שרויה. לא להשרות אותם עם מרק או כל מיני מג'הל שעלו להביא.
או חלה.
הם חוששים, אני אגיד לך, תראה. האמת היא, אם אתה ראית איך הם עושים את המצות, היית תבין את זה. המצות שלהם, הרי בקושי שהבצק הוא בקושי מעט מים. מעט, מאוד יבש, הרי המצות. הם חוששים, אולי זה לא נאפה. אולי זה נשאר, כאילו, בצק התייבש. היה בצק התייבש. עכשיו שיבוא במים, אז הוא יעמיד. זה החשש שלהם. אבל החשש הזה הוא רחוק, כי גם אם זה נכון שהבצק הוא יבש, אבל החום של התנור הוא כל כך גדול, מחממים, חום חזק בתנור. אז גם אם זה לא נאפה, זה נפרד נקלע, לפעד הוא קלוי. אחרי שזה נאפה או נקלע, זה כבר לא יחמיץ לעולם. זה חומרה, אבל זה מנהג שלהם, כאילו, כשהם מתווכח איתם על זה.
זה חומרה.
זה חומרה.
בספרים שחזרת, זה חליגן נושא של קמח, קמח שירים משאירים אותו בבית, הוא חמץ גמור. העניין לגבי קמח בחיטה מלאה, זה גם אותו דבר?
תראה, החשש הוא שלוטטים את זה בשעת הבחינה. האמת היא, כתבתי ככה בספר, זה היה ככה בזמנו, בזמן שהספר נקפץ, שנת תקשיב נולב. בשנים האחרונות כנראה נשתנה צורת העבודה, והם לא כל כך מרטיבים את זה, עושים ממש רטיבות קלה, ממש משהו מזלפים, מים, לא בכמולות. אבל אי אפשר לדעת אם זה, צריך לבקר בכל המאפיות ולראות מה המצב. ואולי ישמע, ויכול להיות שנה הבאה זה ישתנה, כל פעם עושים חידושים, אתה לא יכול לדעת מה שקורה. בכל אופן, מעיקר הדין, אתה יכול למכור את זה במחירת חמץ. גם קמח, במחירת חמץ אפשר להכניס את זה במחירת חמץ. יכול להיות אפילו שזה לא ממש חמץ, אבל יש פה ספק, קשה לברר את זה.
אני רוצה לשאול, בקשר לאכילת קטניות.
כן.
למה אצל חלק מהיהודים אסור וחלק מותר?
כולם מודעים שזה מותר. לא, שזה מותר מסודדים. אבל הם אומרים שהם נוהגים להחמיר. למה הם נוהגים להחמיר? כיוון שהרבה פעמים בתוך מתערבבים דברים אחרים. והשרה זה גם בזמננו, היום באורז, הרבה פעמים, אפילו בחילבה. אתה לא מוצא גרגרים של חיטה. קשה מאוד לברר את זה, זה דומה. ראו כנראה שאנשים נכשלו בזה, אנשים לא שמו להם.
אתה
חייב לצחייה ב...
לא,
לברוח. לברוח.
לברוח.
לברוח. לבדוק טוב, שלוש, ארבע פעמים. והיו כאלה בדקו, היו באים כאלה בדקו, ועוד עדיין נמצא. אז לכן, בכל החששות האלה, כן, וגם כשטוחנים את הקמח, זה דומה אותו קמח. אז הנהיגו חומרה, לא שזה...
אני יודע שאנחנו קטניות בלי...
נכון, אבל אתה יודע, בסנעה היו אומרים, לא אוכלים בפסח אחד אצל השני, אתה יודע?
עכשיו,
לא אכלו, מה אמרו? כל איש... כל איש עוונה יסע. לא אכלו, אפילו שהאנשים כולם... אנחנו לא מקבלו בפל אחריות. יכול להיות בעלת הבית לא כל כך שמה לב, לא כל כך זהירה, יש כמה אלה, אז יהיו מחמירים. זה לא אסור, אבל לפי המציאות הגיעו למסקנות. ראו לפעמים מסור שלא אפויה כמו שצריך. אמרו שלא, טוב, לא צריך. כמה שבעה ימים אפשר לחיות, אפשר להסתדר.
אני עושה גם
שריפה. כתוב, נכון. זה גמרא אומרת, שני דברים אינם ברשותו של העולם, ועדיין כתוב כאילו הם ברשותו. כן. זה כפרו שאתה כבר מבטא, בכל זאת. חשש הוא שמה ימצא, עלול למצוא בפסח פתאום דבר שהוא ביטל אותו, ואחר כך הוא רואה, שמה ימצא גלוסקה יפה וירצה לאכול את זה. אז...
רואי, יש לי שאלה. אחר כך אני רואה שאתה כנסת. פעם... דיברו על הראיות האלה, שתראיות על ממעלה.
כן, אני לא רואה את זה.
אמרו שבעצם אסור לשים את הראיות האלה, אז יש, אני יודע ש... איזה מורי אחד שלא רצה להיכנס בית הכנסת בגלל הראיות. אומר, עד שתורידו את הראיות, אני אבוא לבית כנסת. אז אני ראיתי שחבדניקים, למשל, חבדניקים, כן, דווקא כן. מה הטעם הזה?
כן, אתה שואל שאלה טובה. זה בעצם, המנהג הזה בא מהאשכנזים, לעשות הראיות בבית הכנסת, וכל העולם לא יודעים, מה הראיות האלה? ושים לב, אני לא רואה לי פה את הציור לראות. יש לו כמו לשון של איש יוצאת לו. מה יוצא לו מהפה? אני לא יודע אם עשיתם את זה פה. בדרך כלל עושים את זה עם הראיות של איש.
לא,
לשון של בפנים. אבל אם תסתכלו, בדרך כלל מה שעושים, שתי הראיות, הם לשונות של איש. זה, כן, תראו, רוב הפוסקים כולם מתנגדים בתוקף למנהג הזה, לא לעשות את זה בתגסת. נמובן, בפרש זה מול הפנים של המתפללים. אבל זה לא לחינם, נהיה הדבר הזה. עשו את זה, היה בצרפת, לפני שנים רבות, היה גזרה של המלכות, שהיה חס ושלום גזרה קשה, ויש שם סיפור שלו, התפסנו את זה פה בשערי יצחק, כן, לפני כמה שנים, מצאתי את זה בכתב יד. את הסיפור, ומובן, היו שם התאספו בבית הכנסת אלפים של יהודים, וששלושה ימים נותנים להם, או שאחד דתם להמית, או שהם ממירים את דתם, או שהם הורגים אותם. כבר היה מסביב בבית הכנסת, כבר אלפים גויים, כי רק מחכים, נתנו להם זמן שלושה ימים שיתנו תשובה. וברגע אהרון יצאו מארון הקודש שני עריות של אש והשחיתו את האויבים, ביערו אותם. זה היה נס, נס גדול, ויצאו עם אש יצא להם מהפה. לזכר הנס הזה קראו את האריות האלה. זה לא בחינם נעשה, יש לזה בסיס, יש לזה יסוד. אז לכן אפשר להעלים עין, אפשר, אבל לכתחילה עדיף לא יצאת בספק. רק אני אמרתי, הסברתי כאילו מאיפה זה בא. מה השורש של הדבר הזה?
יש לי שאלה, לא בעניין פסח. אני קראתי בכמה כתבי הישנים, וראיתי שם, אני נתתי לך שם את השאלה.
לא שמתי לך, אתה יודע, עוד לא קראתי, אני אקרא? כן. עיינתי בכמה מסמכים בתימן שאחמד אמרנו, אני חושב בסוף המינוח, אחרי המסביר שאתה תקראו, תראו, תסעסעת. מה הכוונה, ואם יש לזה משמעות, תודה לרב, עד וניסי. כן, תראו, הסעת, זה דבר שיש לו כמה וכמה פענוהים. וזה יש כאלה חושבים שזה ספרדי טהור. יש כאלה. אומר, יש כותבים חתימות, פלוני אלמוני, סע.
זה לא רק בחתימה, זה גם בספרים. מי שכתב ספר, ובסוף הספר הוא מעקר את שמו, תמיד,
הוא כותב שם מכתב. תראה, חכמי תימן פרשו, שזה ראשי תיבות ציון דין. ציון טין. מה זה ציון טין? רשום מהמה אורף השבטית, התרגום. ורשום מהמרי, ציון וטין. רף השבטית. ציון וטין. טין. טין, כמו טין. רף השבטית, התרגום ציון וטין. אז זה כאילו זה לשון ענבה. אני פלא לי על מה, אני עפור ועפר. ציון טין. זה מה שפרשו חכמי תימן. יש פירושים אחרים, אומרים שזה ברכה, ספר טוב. סופו טוב, זה. ויש כאלה מתלוטצים, אומרים זה ספרדי טהור.
אבל זה גם במסמכים, לא של ספרים. מסמך למשל תעודה, או מסמך של בית משפט,
נכון.
הוא כתב את הפסק דין ושם את החותמת.
זה ברכה לאדם הזה. אם מישהו אחר כותב עליו או על עצמו. אם מישהו כותב על עצמו, זה לשון שקלות. על עצמו. אם זה על עצמו, אין בעיה. הוא כותב, זה משפיל את עצמו. שאני עפר ועפר. מה אברהם אבינו?
השורש של כל השאלה הזאת.
מה?
השורש של כל השאלה ששאלתי אותך. יש לי כתבי ברשותי עתיקים של אדם בשם יחיא בן יחיא אל-עדוי, שהוא כתב גם תשובות כשערי קדושה, והוא בכל המסמכים שלו, אם זה משפטים שהוא שפט, או אם זה תמודות שהוא הנפיק, או אם זה ספרים שהוא כתב, הוא כותב תמיד סמך דפס.
על עצמו. כן. זה, אמרתי לך, זה לשון ענווה. כותב זה דרך ענווה, משפיל את עצמו. כמו שאברהם אבינו, מרד לנו אליהם, ואנכי עפר ועפר. או, משה רבינו אמר, ואנחנו מה. כן, משפיל את עצמו. אבל אם יש לך כזה, אני אשמח לראות אותם. מה הפתע שלא?
כמעט הגעתי אליך כמה פעמים.
כן?
כמעט
הגעתי. כמעט.
יש פה אחד, אם אתה רוצה, אני אראה לך את הספר אחד הספרים.
כן, בסדר, בסדר. אז בשמה תשמור אותם, צריך לעשות בהם.
יש תוכנית להכניס אותם לרחובות לשם, בית התרבות התימני החדש. תקרא את ההקדמה רק, תבין את הכל.
אבל שאלה אחרונה, יש למישהו? לא, רביך, אפשר רביך.
אפשר לסיים.
כן, רק הרב יגיד את זה.
רביך, אני אומר...